בנקודה הזו נפתח הערב את המהדורה המרכזית עם שר המשפטים לשעבר, הפרופסור דניאל פרידמן. שלום לך וערב טוב.
שלום, ערב טוב לך ולכל המאזינים.
הדרישה של פסקת ההתגברות שמגיעה מכל מרכיבי הקואליציה העתידית נתקלת באילו קשיים בפתחו של ראש הממשלה המיועד בנימין נתניהו, אולי כי הוא חושש, אולי כי הוא רוצה להישאר ממלכתי, אבל משילות אין כאן, אם לא הולכים על פסקת ההתגברות, נכון?
אפשר גם, למעשה, אפשר גם ללא פסקת התגברות להתגבר על הלכה שנראית בעיני הכנסת הלכה לא רצויה של בית המשפט. אין בזה בעצם שום בעיה. זאת אומרת, אם חושב שיש נניח איזושהי החלטה של בית המשפט שקובעת איזשהו דין מיוחד נניח למסתננים, כפי שהיה בעבר, או למחפשי העבודה, או פליטים, או איך שקוראים להם. אין שום בעיה, אין שום קושי לשנות למשל את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שהרי הפסיקה הזאת שמבטלת הוראה או שקובעת את החוק, את הדין לגבי הפליטים או המסתננים, מסתמכת על זה שלגרסת בית המשפט העליון, חוק יסוד כבוד האדם הסמיך אותם לבטל חקיקה של הכנסת. אז אם הם עושים את זה, יש אפשרות לתקן את חוק יסוד כבוד האדם, בלי אפילו בלי פסקת התגברות, לתקן אותו ולקבוע למשל שהחוק הזה לא יחול על מסתננים שנכנסו לארץ באופן בלתי חוקי. אני רוצה גם להזכיר שבעצם בתקופתו של יצחק רבין עשו דבר כזה. בתקופתו של יצחק רבין התעוררה שאלה לגבי יבוא בשר לא כשר. בבית המשפט העליון פסק שחוק יסוד חופש העיסוק מקנה זכות, זכות לעבודה, לעיסוק, למקצוע, אז הוא מקנה זכות ליבואן לייבא בשר, לייבא גם בשר לא כשר. ובאותם ימים רבין היה מעוניין בקשר עם מפלגת ש"ס והחליט ללכת לקראתה בעניין הזה, והוא תיקן את חוק יסוד חופש העיסוק.
זה לא היה בפסקת התגברות בחוק?
הוא הכניס לתוך הסעיף סעיף, זה לא, אין, עכשיו שמדברים על פסקת התגברות, מדברים על איזושהי פסקת התגברות כללית. אבל הוא הכניס הוראה לתוך חוק יסוד חופש העיסוק, שאומרת שחקיקה בעניין איסור יבוא בשר לא כשר, תעמוד בתוקפה, וזהו. ובזה בעצם נגמר העניין. למעשה במובן מסוים פסקת התגברות כללית נותנת גושפנקה לכך שבית המשפט בכלל מבטל חוקים, כי העניין הזה הוא כידוע שנוי במחלוקת. במדינת ישראל בית המשפט העליון במשך קרוב ל-50 שנה, זאת אומרת מ-48 ועד שנות ה-90, בכלל לא הכיר באפשרות שיש לו סמכות לבטל חוקים של הכנסת.
וזה החל בתקופת כהונתו של אהרון ברק כנשיא.
זה התחיל למעשה בסוף תקונתו של שמגר, בתחילת תקונתו של אהרון ברק, הכנסת שהעבירה את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ואז בית המשפט יצא בהכרזה כללית שהחוק הזה מסביך אותו לבטל כל מיני חוקים, אז או חוקים שאינם עולים בקנה אחד איתו. והתוצאה היא, אגב, זה הבסיס לזה שהוא מבטל את הכל פעם מחדש את החקיקה לגבי גיוס חרדים. אין שום מניעה לקבוע בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו שזה לא יחול על ענייני גיוס של חרדים או של אחרים, אבל רוצים לקבוע הוראה כללית. אז עצם ההכרזה של הוראה של סעיף התגברות כללית, מצד אחד זה ייתן גושפנקה לזה שבית המשפט מבטל חוקים בהסתמך על חוקי היסוד, ומן הצד האחר הוא יקבע את ההוראה הכללית שהכנסת יכולה לשוב ולחוקק את אותם חוקים.
אומרים בשמאל קץ הדמוקרטיה, שינוי הדבר הזה הוא קץ הדמוקרטיה, הם אומרים.
בסדר, הם אומרים, כפי שאני אומר, אני לא חושב שהעובדה שרבין הביא לתיקון חוק יסוד וחופש העיסוק היה קץ הדמוקרטיה, ואני לא חושב שהיה קץ הדמוקרטיה במשך קרוב ל-50 שנה שבית המשפט לא ביטל חוקים. יחד עם זה, אני לא רואה בשלילה את האפשרות שבית המשפט יפקח על חוקים. זאת אומרת, במקרים מסוימים יכולה להיות לזה הצדקה. יחד עם זה, לפחות העמדה שלי היא שבסופו של דבר הכוח הסופי צריך להיות בידי הכנסת. אבל זה בעצם מה שאפשר לומר. הרי כן. למעשה הוויכוח עם אלה שתומכים בעמדת בית המשפט היא לא על השאלה אם הכנסת יכולה או לא יכולה להתגבר על פסיקה של בית המשפט, אלא על השאלה באיזה רוב אפשר לעשות את זה. וכרגע העמדה הייתה של 61. אני בשעתו הגשתי הצעת חוק שעברה בממשלה, אבל לא הספקתי להעביר אותה בכנסת, של רוב של 61, אבל בתנאי שמספר המתנגדים, שיש לו פער של לפחות 5 בין התומכים למתנגדים. זאת אומרת, זה לא היה עובר ברוב של 61 נגד 59, אבל זה היה עובר ברוב של 61 נגיד נגד 55 מתנגדים. משהו כזה.
כן, לא רוב יחסי.
אבל זו השאלה.
לשיטתך, אם אני מסכם את הנקודה הזו...
זו הייתה השיטה שהצעתי בשעתו, אבל באופן בסיסי, אני לא חושב שגם אם הכנסת קובעת רוב של 61, אני הייתי כאמור מעדיף את הסייג הזה שציינתי, אז אני לא חושב שזה קץ הדמוקרטיה, העובדה היא ש... כמו שאני אומר, הדמוקרטיה פעלה במשך קרוב ל-50 שנה, לא 50 שנה, אבל קרוב אולי 44-45 שנים, בלי שבית המשפט ביטל חוקים, והעובדה היא שהתקיימה הדמוקרטיה בסדר. מובן שהדבר החשוב הוא שתהיה מידה של ריסון בכנסת עצמה, בדרך כלל היה, זאת אומרת, כן. אני לא חושב...
אבל אם אני מסכם את הנקודה הזו, פסקת התגברות או שינוי חוקי היסוד, תחזק או תחליש את מעמד בית המשפט?
שוב, אני לא חושב שלא, אני לא חושב שזה יחליש. במובן מסוים זה ייתן גושפנקה לכך שהכנסת מכירה באפשרות של בית המשפט לבטל חוקים, דבר שעד היום היא באופן גלוי מעולם לא הכירה, והיו בכנסת תמיד, או לא מעט, גם בכנסת, גם מחוץ לכנסת, אנשים שאמרו שאין בסיס לביטול חוקים. והוראה כזאת נותנת איזשהו בסיס לבית המשפט, אני לא רואה שהיא מחלישה אותו, היא לא נותנת לו את כל מה שהוא רוצה. זאת אומרת, בית המשפט רוצה כוח הרבה יותר גדול, ורוצה שאפשר יהיה להתגבר על פסיקה שלו בעניין הזה ברוב של 70 או 80, או אני לא יודע כמה שהוא רוצה. אבל עדיין נשאר לו כוח אפילו יותר ממה שהיה לו, כמו שאני אומר, ב-40 השנים הראשונות, או ב-45 השנים הראשונות, וזה כשלעצמו, אני לא חושב שזה, כמו שאומרים, הקצעתתה, זה מוגזם מאוד.
טוב, בכלל, ממשלה שקמה לא צריכה כל כך להתפעל ממה שצועקים באופוזיציה, זה תפקידה של אופוזיציה ותפקידה של קואליציה להקים ממשלה לשלוט ושיתנו לה את הכלים לשלוט.
צריך להתחשב בטיעונים ענייניים, אבל אני רוצה לומר, האדם שאגב מנע את הרפורמות האלה או את ההתערבות היה בנימין נתניהו, זו הייתה עמדתו כל הזמן. השאלה התעוררה בצורה די חריפה לגבי המסתננים שנכנסו ארצה, וש הכנסת ניסתה להיאבק בתופעה הזאת, וכל פעם בית המשפט ביטל את ההוראות האלה. אגב, הוא גם מבטל את ההוראות בעניין גיוס חרדים. לא שזה עוזר. זה שבית המשפט מבטל את החוקים לגבי גיוס חרדים, זה לא הוסיף לגיוס, ולא מגייסים אותם למרות הביטול. זאת אומרת, אם אין לממשלה כוח פוליטי לעשות את זה, אז
זה לא יקרה. חוקקו עשרות חוקים, זה לא יעזור. בדיוק. אני רוצה לשאול אותך, פרופסור דניאל פרידמן, עוד שאלה אחת. אחד המועמדים לכהן כשר בממשלה הקרובה הוא הרב אריה דרעי, יושב ראש תנועת ש"ס, שפרש מהכנסת לפני פחות משנה בעקבות אותו תיק על ענייני מס. הוא כשיר לכהן כשר בממשלה?
אני חושב שאני כתבתי את זה, אני כתבתי מאמר בעיתון, אני לא שום הצדקה להתערב בעניין הזה, לעניין זו שאלה פוליטית, אין שום מניעה חוקית, ואני לא רואה שום הצדקה למנוע את זה, יש קהל של מאות אלפים שתמך בו, ואינני רואה שום הצדקה לכך שבית המשפט יתערב בזה בדרך כלשהי. יש לנו הוראות בחוק בנושא, ובהתאם אני לא, למיטב הבנתי, לפי ההוראות בחוק, ההוראות האלה אינן מונעות, ואינני רואה סיבה שלא יוכל לכהן כשר. זהו, זו עמדתי בעניין הזה.
כן, בהחלט, עמדה חשובה מאוד, כמשפטן בכיר, מי שעשר משפטים בעבר.
כן, אני לא רואה שום הצדקה למנוע את הדבר הזה, זה עניין פוליטי, עניין של קואליציה.
ו-400,000 איש שתמכו בו, אומר הכל.
לא רואה שום סיבה, זה לא בריא שהמערכת המשפטית תתערב בדבר הזה.
כן, משפט חשוב, לא בריא שהיא תתערב. הפרופסור דניאל פרידמן, שר המשפטים לשעבר, אני מודה לך מאוד על השיחה הזו.
טוב, תודה רבה.
תודה רבה לך.